יום שלישי, פרשת שמואל. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם דברים נפלאים שאמר רב יעקב רוזנשטיין, יהודים של בירשו. בחוץ יום עשר, סופת גשמים, בחוצות עיר, עברייה שלעיתים מתכחשת לקום מחצבתה. ובפנים אנחנו נמצאים כבעולם אחר, עולם מדהים ונעלה, עולם שבה התורה ולומדיה בראש, הם לבד. העצים קדושים עד להתפקע, מאות ואלפים של גדודי, תלמידי חכמים, חסידים, אנשי מעשה, ידי דת ודין. כולם מתרגשים, רגשות גדולה. בשעה שהתזמורת והמקהלה שפורסים כאן לאורך האופק מרימות בזמר, בזכות התורה ולומדה ינצל העולם, בזכות שושנה הזו ינצל הפרדס. אדם החומק מנהל למראה אלפי אלפים של יהודים כשרים, מתמיד רחומים ועד לקובעי תלמוד תורה באשר הם, כולם כאחד. ישלבים מלימוד הזכות שכמותו לא נהיה, בזכותם ינצל העולם ותבוא גאולה, לעם שהקדים לנאסר ונשמע. עין מתקשה להכיל, אלפים מתרוממים ומזמרים מכל הדין. המעמד עצמו מרים אותנו כביכול מהכיסא לרקיע. הנפש נעלה את ביתה ספר שעום, להיכנס מרון ורבון נוסרי התורה וגדולי החסידות שבאו להוקיר את בני החיל, שוחרי התורה. שרמדו ואף שלנו שס, בבלי, כמונח בקופסו. שעין ראתה זאת, שעה שעמלים ארציתות, נאמרות, אדרו מלאך, תינוקת, ספיתו למסכת נידה. הלב פועם והרגש חוצה כל גבול. זה שיעור, ברגע ההיסטוריה אנחנו נזכרים במילותיו האלמותיות, שנו הרמר שפירה מלובלין בסין השעת הראשון, שישובו כל אותם תינוקות שנשבו, על סליק אלן תאומת הגלות. וככה ממשיך הרב רוזנשטיין ומתאר בהתרגשות. המהפכה עצומה, בגודל כבוד התורה ועוד ועוד, אנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. כוחו של ויתור, מעשה שאירע בבית הדין בחולון. סיפור מדהים ומרגש שמעובד מתוך ביטון קול ברמה שיש בו כדי ללמדנו. מהו כוחו של ויתור ולמה זוכה האדם המבטא. הסיפור אירע בבית דין בעיר חולון, אל בית דין הגיע לדין כולל חתן טרי והצלם שצילם את החתונה. הצלם הגיע לתבוע את החתונה, את החתן, בגלל שאחרי הצילום, אחרי שהוא צילם והסריט את החתונה, החתן לא הסכים לשלם את הסכום שנקבע מראש. הוא טען מצד שני שהוא לא משלם את כל הסכום בגלל שהצלם לא עשה את העבודה כראוי. ולמה? אומר, הרבנים החשובים ורבים שהגיעו לחתונה לא צילמו, ואין לו מזכרת מהנוכחות שלהם בחתונה, וזה מצער אותו מאוד. הצלם טען מנגד שהוא השתדל לעשות את הנדרש, והסיבה שהוא לא הספיק לצלם את כל הרבנים החשובים שהגיעו לחתונה, בגלל שהרבנים הגיעו לדקות ספורות והתערבבו בקהל הרב שנכח בחתונה. לכן הוא לא הספיק להגיע לכולם ולצלם אותם לפני שהם עזבו. הבדין שמע את הטענות, התחיל לדון ולחקור בצדדי הדין על פי כללי התורה. אחרי שבדקו את כל הצדדים הוא נשאר בספק הבדין. מצד אחד החתן לא קיבל את העבודה כמו שהוא דרש וציפה. מצד שני, הצלם עשה כל שביכולתו. וחוסר ראיות נשאר בית דין בספק. כיוון שכך פנה בית דין לחתן ואמר לו, תראה חתן יקר. הרי החתונה כבר הייתה, ועכשיו אתה יוצא לחיים חדשים עם הקלה שלך. הצעתי לך, אמר לו אב בית דין, שתוותר לצלם, תשלם לו את הסכום שקבעתם על העבודה, וככה בוודאי, יזכה לחיים טובים עם רעייתך, אם תשאיר את הצלם עם שר וקפדיה, זה לא יוסיף לכם. אב בית דין לא יסתפק ואמר, תראה, אם תוותר לצלם ותשלם לו את כל הסכום, אני אברך אותך בנוחות הדיינים, שתזכה עוד השנה לפרי בטן. שקט הסתרר בבית דין, כולם חיכו לשמוע תגובת החתן של התדמתם הרבה, הוא נעמד לעיני כולם ואמר, אני לא מוכן לוותר לו, אני לא אשלם לו שקל נוסף על העוול שנגרם לי. כולם היו עמומים. לא בכל יום נשמעת פנייה נרגשת מאב בית דין אל אחד הצדדים מתוספת ברכה. ואם זה לא מספיק, הוא גם מסרב לקבל את הברכה. אותו הזמן נכח בעולם בית הדין אברך שהגיע בשביל להתלמד איך נעשה דין תורה. מיד שהוא שמע את הפנייה של החתן, הוא התרגש מאוד. הוא אמר, כבוד אב בית דין, אני מוכן לשלם לצלם כל תוספת התשלום, ותמורה לכך, אני מבקש שהברכה של הרב לפרי בטן תחזור לאחותי שנשואה כבר מזה 10 שנים ולא זכתה לילדים. החתן ששמע באותו רגע את הבקשה של אותו אברך מתלמד, הבין כי ברכתו של אבין היא לא ברכה פשוטה, אלא שווה הרבה, והוא מיד הכריז שהוא חוזר בו, ושהוא מסכים לדברי כבוד האב בית דין, ומוכן לשלם לצלם כל מה שמגיע לו ברגע זה, בלבד שכבוד האב בית דין יברך אותי ואת כלתי בפרי בטן. אמר לו האב בית דין, זה כבר מאוחר מדי, אחרי שלא הסכמת להצעה, גילית שאתה לא באמת מעוניין בזה, אני לא מוכן לעשות איתך עסקה כזאת. החתן לא רצה לוותר על אותה ברכה, התחיל להתחמן לנפשו, לא, אני באמת מוותר לו, כדי להראות שהוא מתכוון לזה, הוציא מיד צ'ק כדי לשלם לו, בלבד שיתן להרב את הברכה היקרה. אב בית הדין שתה כמה רגעים, עירר קצת, ואמר, אתה החתן תשלם את כל הסכום, ואני אברך אותך שתזכה לבורי בטן. אבל גם את האברך המתלמד, שמסר נפשו והיה מוכן לשלם לצלם את הכסף, ולבד שיזכה לפרי בטן, גם אותו אני מברך שתזכח אותו עוד השנה לפרי בטן בריא ושלם. כולם היו מרוצים מהפשרה, החתן כתב מיד צ'ק לצלם, נפרד ממנו בידידות, אב בית הדין עמד בנוכחות הדיינים, ברך את החתן ואת אחותו של האברך שיזכו עוד השנה, לדבר בבשרות טובות. באותה שנה, נפקדה הקלה אשת החתן בבת, וכמוה, נפקדה גם אחותו של אותו אברך, אחרי ציפייה של 10 שנים בבת בריאה ושלמה. עד כאן הסיפור הנפלא הזה, שניקח מפניני מלחמת. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים של הרב זילברשטיין, בסיפור נפלא, שכר מצווה שמקבל אדם כבר בחייו. סיפור שהתפרסם בבורכי נפשי, והוא בא בגיליון טוב לחסוס בהשם. סיפור שאפשר ללמוד על השכר שהאדם מקבל בחיים שלו על שמרת מצוות. כמו שכתב הרבנו בחי, פרשת ויחי, שכל המשתדל המצוות לעשות אותם, יש לו שכר גדול. אם בחייו פעולתו הטובה תביא פריה ממרחק, ואם במותו שכרו איתו. אז הסיפור מתחיל במחסום ארז. סמוך לגבול רצועת עזה, אנשי החוק שמוצבים שם במחסום יודעים שכשמתקרבת למחסום מכונית שנהוגה לידי ערבית צריך לעצור אותה, לבדוק את המסמכים, לוודא שלא מדובר ברכב שנגנב עכשיו מיהודי ושבר סיפורל, שהגנה מנסה להבריח את המכונית לעזה, ששם כבר לא יכלו להחזיר. הבדיקה העיקרית התבצעת ומצאו בדיקת אמינותם של מסמכי הרכב, משקיעים מאמצים לוודא שהמסמכים לא מזויפים. במקרה שלפנינו התקרבה למחסום מכונית חדשה, נוצצת, נהוגה בידי ערבי. החיילים נכנסו לכוננות, עצרו את הרכב, ביקשו מסמכים, הוציאו אותם. המסמכים מאוד נראים אמינים, המכונית הייתה נראית בבעלותו. טוב. וראו שעל פי המסמכים הוא רכש אותה לפני זמן קצר במרכזה של ארץ ישראל. לא התכוננו לאפשר לו להיכנס, ואז קרה שהמפקד של המחסום שניצב מאחורי הרכב בדק את השלדה, ואז התקרב לנהג הערבי בפנים האימות ואמר לו, תגיד לי, הרכב הזה הוא שלך? ואמר לו, אני לא מבין, הנה, תסתכל מה כתוב, פרע לתו מסמכים. המפקד לא הרפא, הוא אמר, אם לא תודה לזה הרגע שהרכב גנוב, אני יכול לך זה שחור לגבי לבן, ואז העונף שלך, יהיה הרבה יותר גדול. מאיפה גנבת? הביטחון העצמי של אותו ערבי התחיל להתמסמס, לא עברו דקה ושתיים, והוא הודע שהוא גנב ממעלה אדומים. אז החיילים שאלו את המפקד, מאיפה אתה יודע? נביא אתה? בן נביא? אז במקום לענות, אז הקצין קרא לחיילים, ביקש שהם ילכו מאחורי הרכב, ולהביט במדבקה שהייתה מודבקת שם מאחורה, החיילים ראו את זה, פרצו בצחוק, הבינו, מאיפה המפקד הבין את זה? היה כתוב בסטיקר 3 מילים, אין עוד מלבד עוד. לא צריך להיות מפקד צבאי, שמחתום ארז כדי לדעת, שהרבי לא הדביק על המכונית שלו כזאת מדבקה, ואחרי שהוא גנב אותה הוא פשוט שכח להוריד את המדבקה. וזה לא נגמר הסיפור, אולי אפילו התחיל, או אפילו עוד לא התחיל. שהתקשרו החיילים לבעל הרכב, אמרו לו שיבוא לקחת, הרכב הגנוב, סיפרו לה חילו, התרגש עד מאוד. הוא אומר, אתה ידעתי גדול השם מכל האלוקים. מה קרה? התברר שהאחראים לגילוי של הרכב הם פעילי התשובה, אלה ששמו את המדבקה. הם פעילי התשובה של אחת הישיבות המפורסמות, ישיבת כף החיים בראשות הרב סופר, שמקיימים פעילות ענפה ביישוב מעלה אדומים של יד ירושלים. הפעילים האלה זכו להחזיר בתשובה רבים מתיישבי המקום, איך שמוכרים לכולם בדרכי נועם, בתיקות התורה. כשהגיעו לבעל הרכב, אז הוא לא הסכים לשמוע דברי הפעילים, לא רוצה לשמוע מילה וחצי מילה בענייני תשובה. שעות לפני שהוא קנה מכונית תקרותית חדשה, כל הלב שלו היה נתון, כל כולה בצבע שלה, במחשבים המרופדים, בזור המחשב. מה לבוא לתשובה? והפעילי הישיבה יודעים זה מדבר שאי אפשר אחרי אחד יהודי לחזור בתשובה, אם הוא לא מתעורר מהדברים שמושמעים באוזם. על אחת כמה וכמה, כשהוא נוקד בגולי התנגדות וסירוב, צריך להיפרד בשלום בנחת, להמתין לשעת כל אשר אחרת. ככה הם עשו. אבל לפני שהם נפרדו, שאלו אותו מי אכפת לו, שידביקו לו על הפגוע של המכונית, שעכשיו, רק עכשיו הוא קנה. את אותו סטיקר המילים, אין עוד מלבד לי. הוא חשב לרגע, ולמרבה פלו עונה בחיוב, כן, אני מסכים. חצי שעה אחרי זה, שיוכנה את המכונית, ליד הבית כבר היא נגנבה. הנהג הגיע כולו מזועזע להיכל ישיבה, ניגז לרב סופר, ואמר בחצי התרסה, נו, אתם רואים, ביקשתם להדביק את הסטיקר והסכמתם, ועכשיו הרכב נגנב, זו תורה וזו שכרה. הראש ישיבה שמע את הדברים, אמר לה ברכב שהדברים שלו לא צודקים, ומי שתלה את כזה מדבקה על האוטו, בוודאי הוא לא ינזק. מה שברור, הוא אומר, שהדבר היחיד שאני יכול לעשות עכשיו, לצוף כמה בחורים ולהגיד פרקי תהילים משום שהרכב ימצא במהרה. באמת לא עברה שעה, שעה, שעתיים, והנהג קיבל את אותו טלפון שמתבשר שהרכב שלו אותר רק בגלל אותו סטיקר שהיה על הפגש. נו, איך הגיב הנהג המאושר? עכשיו נוכחתי לדעת שאין עוד מלבד היום. אי אפשר לסמוך על אף אחד אחר, אלא רק על השם לסבוח הכל יכול, להתקיים בו. ככה התקיימו בנהג הזה דברים שהרבה ממחש, כל המשתדל ונקבע לעשותם. יהיה לו שכר גדול מכך, פעלתו הטובה תביא פירייה ממרכה. הסכמה להדבקה לסטיקר, פרקה התאים שנראו בישיבה, הביאו את המכונית ממרכה. ואנחנו ממשיכים על הרבותיי. כל העם יש פה מונולוג מרטיס מטיב שבעל המייפה. דברים נפלאים שהתפרסמו בגיליון השגחה פרטית. אם אני שומע, הוא אומר, חברים מדברים על זה שהבן שלהם צריך מורה פרטי, זה לא פשוט, זה עולה עם תעפות, צריך הרבה תפילות שההשתדלות תעזור. ככה מספר לו איזה חבר, והוא מעניין בהשתתפות, מה הוא יודע, החבר הזה, בן אחד שלא צריך מורה פרטי, והוא נבעל, יש ארבע בנים, טובים, נחמדים, מוכשרים, תל אביב אתם קלטו מצוין, בחדר הבינו הכל, במצירו המבחנים, אבל לאט לאט הכיוון התחלף, הציונים המבחנים התחילו לרדת, הקליטה וההבנה נעלמו, ברגע שהם פתחו דף גמרא, הכל נעשה קשה וכבד. בשביל הבן שלי לקרוא שורה בגמרא, זה היה טיפוס, זה היה ממש טיפוס קשה ומעייף, שבסופו רואים את התאום. המורה הפרטי ששילמתי לו תבין את הכלים, היה מסופק מאוד, אותם שהוא משתדל, באמת השתדל, אבל הוא לא יכול לשנות את המוח שלהם בפנים. זה לא בן אדם אחד ולא שניים, ארבע. ארבע בנים דיבר התורה, אצלי כולם כמו אתם שאני יודע לשאול. מה לא עשינו? כמה תפילות, כמה תחנונים, דקות, סגולות, דמעות, זכיות. הצער שהיה מנת חלקנו לא ניתן לשיעור. על המולנו אלה הבנים, כל כך משקיעים בהם, מתאמצים. מה מלמלה עם הפשיקה מהתינוקות בלילה? על מה התפללנו כשהשן הראשונה יצאה? על מה התנחמנו ששבוע שלם הוא היה מחום? מה מחזיק את האמא המלה כששולחת הבנים ללמוד? תראה אותם בקריך מלא אהבה ובלחישה חמה ורותחת. גדלים הנערים האלה אשר להם התפללנו, והנה לא פיללנו. אפשר להשלים זה שהבן שלך לא השפיץ של הישיבה, אבל אי אפשר להשלים זה שהוא בינוני עד חלש. אתה יודע שפעם היה אחרת, והמלמדים מגיל עשר צפו לעתיד מזיר. זה לא בן אחד, זה ארבע. הרגשנו שקיר של ברזל מופסיד בין הצולות שלנו לבין כיסא הכבוד. בערב פורם תשע"ט. כתף הבחור שלי בשבישבה קטנה, בהכנות לקראת מסיבת פורים בשיעור שלו. הבחור שלי שבכל מה שקשור לרעיונות ותוכניות, הראש שלו עובד יפה, אמר את דעתו, על השאז, השתיק אותו, אחד החברים, לא סתם, אלא בכל רעש גדול, והוא אמר לו אותו חכם, אתה מתערב, יש לך דעה של בהמה, נשאל אותך בכלל, תראה לך שאתה לא סתם בהמה, כי אם אביך מוכן לגדל אותך, אז אתה בהמה גסה. כמו שלמדנו השבוע בגמרא, מגדלים בהמה דקה, אבל מגדלים בהמה גסה. הבחור שלי שתק, מה לו לענות? חזר הביתה, סיפר לי על העלבון הנורא הזה. כאן אני נשברתי. כל כך הרבה אני משקיע, כל הרבה משלם, מתאמץ, קורא את החנפן של הכספים של כאב הלב, וזו התוצאה שמחריזים עליו כבהמה. במוחד יודגים אל הדר, החלטתי לקיים השאל, אמרו חזל, מי שיש לו צרה, ילך אצל חכם שיבקש עליו רחמים. שיח תראו בית הכסף שאני מתפלל בו, תלמיד חכם עצום. הגיע לי אותו בשנתם אל אבא שלו, מתפלל אצלנו יום יום לפני עמוד. אחרי התפילה, הוא יושב ולומד סדר מיוחד ליום נשמת אבא שלו. אז אחרי הסליחות שאתה ניסס לו, ניגשתי אליו, שפכתי את הלב, סיפרתי לו על הניסיון שאנחנו עוברים בבית, על ההשתדלויות העצומות. סיפרתי לניסיון מיוחד לקברי אבות, שאני ואשתי ערכנו במיוחד, היינו בפולין, י"ג מנחם אב, תשע"ח לרגל יום הדילולה של הסבא הקדוש, מוסנות השפירא, מגל העמוקוי. הבנים שלהם נכדים, בן אחר בן, בבתים של הסבא של אשתי הרמו, כמה התחננו, כמה היתרנו. אנחנו מרגישים שהתפילות נתקעות אי שם ברקיח, מגיעים למעלה ולא מגיעות למעלה. מתפעלים, מתחיינים ולא נענים, ואחרי זה כל זה קוראים לבן שלי בהמה, קראתי בכאב, שפלא שקירות בית המדרש לא יזדעזעו. אותו תלמיד חכם משתתף בצער, הכאב שלי נשקף מהעיניים שלו. הוא התבונן לרגע בספר שלפניו, ספר חסידים הרבי יהודה החוסיד, ואמר לי, תראה איזה השידוך הפרוט. אני לומד את הספר הזה לעילוי נשמת אבא שלי מדי יום, ובדיוק עכשיו אני עוסק בסעיף שעונה על השאלה שלך. תראה מה הוא כתב לפני 850 שנה רבי יהודה החוסיד. סעיף תף קוף נון ג' יש מתפלל ונענה, ויש מתפלל ואינו נענה. והטעם, לפי שצר חברו ועלבונו של חברו, אינו מעלה ליבו של מתפלל זה. כי היה לו לחשוב, אם הייתי מצטער בצר חברו, הייתי מתפלל עליו, סיב ואהב ולערכה כמוך. אחר שאינו מצטער בצער הצדיק, לא ייתכן שיהיה נענה, כי אמרכם ירוחם, ואם אין מצטער בצער חברו, מה בין זה לבהמה שאינה חוששת בצער חברתה. עודני עומד ושמע את הדברים הנפלאים, ואני נזכר במשהו חשוב, ניגשתי לוח שנה עם תאריכי הפטירה, שגדולי ישראל התברר שזה אחרון שלא לא מטא אותי. היום, י"ג אדר, זה יום ההילולה של רבי יהודה החוסיד. רב הקדושים נגילו אליי ביום הזיכרון שלו, בוודאי יש להם משנה תוקף. ברור שזה מסר ישיר משמיים. אני צריך לבדוק צערו של מי לא נגע ללבי, ומי השם, ומי הוא, סליחה, ומי הוא זה שעצמתי את האוזניים שלי לשמת הזעקה שלו. חזרתי הביתה, סיפרתי לאשתי על השיחה עם התלמיד חכם ועל הגילוי המופלא של רבי יהודה החסיד. שקע בהרהורים, אחרי כמה דקות היא אמרה, נראה לי שאני יודעת למה הכוונה. לפני 8 שנים, דפק אצלנו מדל את השכן הצדיק שלנו. ביקש לסגור את החצר שלו לבנות חדר, יש לו 10 ילדים, הוא מתופף. 2.5 חדרים, אתה זוכר שלא הסכמנו. אמרנו שזה מפריע את הנוף, מצאנו עוד כמה תירוצים, ועד היום הוא ממשיך להתופף. הוא מקיים את הפסוק בצד הגאונה שאיך יש, שגם זו לטובה. חזר על הבקשה פעם נוספת ונשאר לידינו, וזה אחרי שאנחנו את שלנו כן הרחבנו. אנחנו גרים בדירה מרווחת ונעימה, לא הרגשנו את הצער שלו. לא חשבנו על ההתמודדות שלו, יש לי הרגישה שזה קשור. תגיד לי אתה, מה יש לנו מכל הנוף והאור עם הלב שלנו? חשוך, אם לנו יום ולילה, אנחנו מסובבים כאבי לב, כאובי לב, אגומי נפש. רוממתי בבת אחת, אמרתי, זה העניין, נעשה מה איזה, ישוע בוא תבוא. דבר ראשון, מכינים לשכנים לשלוח מונות מפואר, פאר וכבוד, לא יצאים לשמור. פורים הבאתי את המשלוח המרשים לבית של השכן שהתרגש והתפעל. כמובן, הוא שאל מהיום מיומיים, סיפרתי לו שאשתי ואני עשינו חשבון נפש, נזכרנו, לפני 8 שנים רבותי יש מאיתנו לבנות, אנחנו מסתרים שלא אפשרנו לו. ולווה ידוע שאנחנו עושים את הסכמתנו ויכול לבנות ברגע זה, והטוב בעיניך עשה, והשכן הצדיק נענה ברוגע, הכל לטובה. סדרנו עד היום, נשיך להסתדר. כשאתה הזדמן לי סכום כסף גדול, החלתי לעשות שיפוטים, אבל אז כבר אכלנו את הכסף, אין לי אפשרות לבנות, לבנות עכשיו. נפרדנו בשמחה, ביחולי פורים שמח. נו, משלוח מנות כבר קיימתי עכשיו, החלטתי לקיים גם מתנות לאביונים בידור רב. שמח את השכנים בחדר נוסף, ואימא. על החלק הזה אל תשאלו אותי מאיפה לי כסף, זה כמו שלא תשאלו מאיפה לי כסף לשלם מארבע מורים פרטיים במשך שנים. תאמינו לי שהרבה יותר זול לבנות לשכן חדר מלפרנס ארבעה מורים. החלטתי שאני לוקח על עצמי. לשכן סיפרתי שמצאתי נדיב לב שמעדר במתן מסתר ושלם את הרחבת החדר למשפחתו הברוכה. אני מכיר קבלן מנושא מומחה וככה כמה ימים אחרי פורים כבר התחילו עובדות הבניית של השכן. הגדרה אחת ביקשתי ממנו. הנדיב אמר שהוא רוצה לתרום את החדר בתנאי שתתפלל על צאצאיו שיחיו, שיצליחו בלימודים. אחרי כזה אין כל בעיה לשכן הצדיק ישלם. בפסח הייתה שמחתם של השכנים שלמה, הם חגגו את המועד בתוך את החג פסח, בתוך בית מרווח ומשופט. אפילו את המוזנה המעודרת של הפתח של החדר נתתי לו כדי שהנתינה תהיה למהדרין מן המהדרין. אז עוד לא יכלנו לשער איזה תועלת תגיע לנו. תקשיבו טוב, הוא אומר. בזמן הקיץ שאחרי פסח ראינו על הבנים שיפור עצום משבוע לשבוע. תוך חודשיים שלחנו את המורים הפרטיים לדרכם. ועד סוף הזמן הפכו בניי לבחורים הטובים ביותר בשיעור שלהם. בתשע"ט הציונים של הילדים נעו בין 50 ל-60. ועכשיו בין 90 ל-100. בסוף התיארות של התפעלות מצד הבוחנים. במקום שילמדו אותם, הם מלמדים אחרים. הבוחנים שלי נעשו לחברותות המבוקשות ביותר. אנחנו מרגישים שנשברו המחיצות וכל התפילות והתחנונים והדמעות שהשקענו כל השנים, עולים סוף סוף בבת אחת למעלה. זכינו לקיים בידור אשרי מסקיל אלדל ונתקיים ערבותו של דוד המלך ביום רואה מלטי השם. העננים, הכבדים והשחורים שכיסו את שמי חיינו, מורדים גשמים, גשמי ברכה וכללי תחייה, והנוף החדש והאושר הזה שווה יותר מבנייה של חדר פי מאות ולאלפים. שלכולנו נחת כל תהתיהם. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השו"ת היומי. ישנה תרופה לחולי מעיים שנקראת תקסטן, תסקטן. יש לזה הרבה פרסומים, היא תרופה שמגיעה באבקה, בתוך כמו סקיות תה כאלה, מערבבים את האבקה, לא סקיות תה, בתוך סקיקים, מערבים את זה בתוך הזיוג או תוך חלב, כתוב ברכיבי התרופה שהיא מכילה ג'לטין שמופק לו עלינו מדובר אחר. האם יש יותר לתת תרופה לקטן? אז התשובה שידוע נידון, אומר רב שוורצבוד, בג'לטין שמופק עם בעלי חיים תנאים מנבלי שדן הפוסקים להתיר, אבל זה רק ג'לטין שמופקים מעצמות בתהליך של זיקוק, מה שאין כן בג'לטין מהסוג הזה מופק מאורך חזיר שדינו כבשרו, ולוקים על אכילתו. לכן הורה הגאונר משה קליין שצריך לקחת תרופה אחרת ושונה דין תרופה שנחלת כדרכה וכדומה קפסולות ובאופן שיש חולי, אין אפשרות תרופה אחרת יעשה של אף חכם. איך רואים את הדף הימים בהלוכה? על אילו כלים אסור להניח מאכלים בפסח ואפילו כשהם מכוסים. אז משטחי לישה וקערות בצק של חמץ שעשויים מעץ, דעת השכונות אפשר להכשיר אותם בעגלה לדעת הרמו. גם אחרי העגלה אפשר להשתמש בהם פסח שם עוד לנקות כראוי. אם זה מורכב מכמה חתיכות, גם עם קולפה, שכבה חיצונית, לא להשתמש בהם, אבל אם הסניקים פשעה אחת, אפשר להשתמש אחרי כאילו בעגלה. מתכת אפשר להכשיר בעגלה, לכתחיל צריך לגון קל. מערבל בצק, יש אומרים שאי אפשר להכשיר אותו בעגלה, בגלל הקמח שחודר לו תוכו ושלא שייך להוציא. גם עושים במערבל שחלקו העליון מתרומם ונפרד מחלקו התחתון, אבל לא לצאת החוץ מהפסח וליפול תוך מאכינים שמכינים במערבל. כלי בצק ולישה של חמץ, גם באופן שאסור להשתמש בהם בפסח, אפשר לחסות אותם במפה הסדים ולהניח על גביהם מאכלים צוננים. אם הגילו אותם, ניתן להניח על גביהם גם מאכלים חמים, ויש אומרים שהיתר הזה שנחת מאכלים חמים הוא רק בכלים שעשויים מקשה אחת, ולא בכלים שמורכבים במקם החתיכות. אבל גם כשעשויים מקשה אחת, אסור לא של גביהם בצק למסות, בגלל שכוח החימוץ הבלוע בכלי הבצק והלישה, עלול לחתור דרך הכיסוי ולהחמיץ את הדבר. יש אומרים שגם היתר יניח מאכל סנן על גביהם, אינו עלה באקראי ולא בקביעות, ויש אומרים שלכתחילה, אלה יניח על גביהם האכלים בפסח גם באקראי, למרות שהם חוסים. בזמנים עברו היה משקה שעשים ממי סבון, שהם חמץ, שעושה מחוויות. התדלו הפסקים שאסור להשתמש בחביב בפסח, גם אחרי הגלה מחשש שנשאר חמץ באיזה מקום בכלי. אם הורקו את החבית ומילאו את המים, הניחו אותה למשך זמן, יש להניח שהמים ידיחו היטב את כל פינות החבית והסדקים שבה, ועד אפשר להכשיר אותה בעגלה אחרי שינקו אותה היטב. אבל החבית שמורכבת עם מספר חלקים, אין להקל גם לאחר מילאות במים מחשש לחמץ שחדר בין חלקיה והוא לא יוצא על ידי אשריה במים. ובדומה לכך, כלי שמשמש במשך השנה לאחסון קמח, אסור להשתמש בו בפסח גם אחרי הגלה, אלא אם כן מילאו אותו במים, ניקו אותו היטב לפני הגלה, ובכלי זה ייתכן שניתן להקל גם בכלי שמורכב מכמה חלקים. עד כאן בעניין דפרים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. די תבשיל לך, דינם כדין התבשיל עצמו, אבל לגבי מאכל יבש וחם, כגון לחם בשעת אפייתו, חלקו הפוסקים, דין הידין כדין המאכל. הייתה בשרית שחתכו במאכל חריף, ואחר כך יסקו אותו במדוחה, כאן הבשר שבלה הדבר החריף מהסכין נבלע במדוחה, כשדחים בחמי, אחרי זה, אז אין אחר, תבין בולע גם הוא מטעם הבשר. מדוחה שדחו במאכל הוא תבין חריף, יחד מפעורי לחם. לדעת השולחון אורך אפשר להכשיר אותה בעגלה, אבל לדעת הרמו, מדוחה שניתן להכשיר אותה בליבון, יש להכשירה בליבון קל. נפליג מהם אחורה, נדחה בקצר מה שלמדנו באותו יום, חז"ל אמרו שלוחי מצווה נהנו מזויקים, זאת אומרת שעושה במצווה, לא ייתכן שמחמת עסוקו במצווה, או גם אחוות הליכתו לצורך עשיית המצווה, או חזרתו מעשייתה, גרם לו נזק. כל שכן מוות חלילה, ואין לדברי אמורים אלא באופן שהנזק והסכנה אינם שכיחים. אבל באופן שהנזק והסכנה שכיחים, יש לחשוש מפניהם גם כשעושה במצווה. העוסק במצווה, כרנותו גם שלא לשם מצווה, הרי הוא נחשב כעוסק במצווה, וגם הוא ואף הוא מובטח שלא ניזוק. כפי שאמרו חכמים, שהנותן כסף לצדקה על מנת שירפא מחלתו, הרי זה צדיק גמור, דהיינו שנחשב כמקיים מצוות צדקה, למרות שהוא התכוון גם מענתו האישית. ועם זאת, לפעמים, יש לחשוש שגם בתום העיסוק, שמצווה, ימשיך לשאות במקום הסכנה שלא צריך מצווה, ובאותו שעה הוא לא מובטח עוד שלא ימח. לפה אם אתנו דבלי, איזו תרדה בפרס מקריאת שנה, ומדוע יזדקף רבי שמואל, ומה הוא נסך ברכת התורה? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת בוחס, דף י"א. שלוחה 2, יוכל לשמוע את הרבנים הגאונים, שיעור דף היום תנא בבלי לגדול בתורה ולרוות נחת. זה דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדף היומי. אילקח למי אמרינו לכולו, אומר את הגמורה. ברכות התורה, למה מברכים שתי ברכות התורה? הגאון שמחה וסרמן נשאל, למה מברכים לפניה ולאחריה משנה את המשאר מצוות? הוא ענה במשל, מעשה באדם, זמן לבר מצווה, הלך, קנה מתנה יקרה, זה היה חבר טוב. ואם מתנה יפה, נתן אותה לנער בר מצווה. בלילה אחרי שהאורחים עזבו את העולם, אבא והחתן אספו את המתנות, הגיעו הביתה והתחילו לבדוק. הם רואים שאותו אחד הביא סט יפה של משניות, מתנה יקרה שערכה רב. למחרת שהוא פוגש את אבי הבן, את אותו אדם שהביא, והוא שוב מודה לו. הוא בדק אותה ומצא שהמתנה אכן יפה ונהדרת. כך גם ברכת התורה אומרת למשיך רבה סרמן. בהתחלה אנחנו מודים על המתנה היפה, אבל אחרי זה, אחרי שטעמנו את הטעם הנפלא של התורה, שהיא חייה למנות לבשוחנו, אנחנו מודים שנית. דבר בשייך רק בתורה לאחר שטעמנו מנוף התקופה. ואנחנו ממשיכים לקראת סיום החפץ עם מוחיים, חפץ חיים יומי. מהלכות שנתמד היום, קלטת מלכות רכילוס, עסוקות באופני היתר לספר רכילות לתועלת, ובחמשת התנאים הנדרשים להתר זה. וכי שאומר מדברה חפץ חיים במקרה של תועלת, אין זה רק היתר, אלא חובה לספר. שהוא לא שם עוד אדם ריח, ולכן אין לאדם לפתור את עצמו המקרים האלו, מחובתו להציל את השני מנזק, בטענה שהוא לא רוצה להיכנס לחשש שיסו, אלא עליו להן היטב באופני היתר, ולבדוק האם הוא צריך לספר, ואיך לעשות את זה באופן הרוי. הבאור הוא מוסף שבהדורה דיר שמתנים, שמלשון החובת חיים בסעיף הזה משמע שאם אין ודאות, אלא רק ספק שיסובב דבר רע, לא צריך לספר. ויש מי שכתב בחגת בניומין, שזה רק שאין חיוב לספר, אבל המקום שלא ידוע לדבר בוודאות, והוא רק שמע כן מאחרים, אז לא נאמר לו יסמוד. יכול לו גם קדם שם שמותר לספר את הדבר, אלא שיאמר לו שאינו בטוח ותתקד הדברים. עבור מוסוף הם עוד העריך ומה הדין כשיש ספק אם תצא תועלת. עוד עבור מוסוף הם במקום שיפסיד את הפרנסה מספר לשנור על תועלת, אז הצלת חברו, לתועלת הצלת חברו, אז מבר בגמור שעבדתו קודמת לעבדת חברו. אם אלו לא צריך לגלות, כך גם להימנע מספר את הילד בחשש שאם יוודע שגילה זה יביא למחלוקת במשפחה בעד הגרר כנס, כשיתנהג בשעה ועל טייסה ולא יגלה. ולסיום רבותיים, זה היורצת של המגיד מדובנה. אז מובא בכתבי המגיד מדובנה, שהוא הביא משל לצייח שביקש מהעוזר שלו, להעתיק ציור של ארמון בזעיר אנפין, הוא העתיק את הכל רק מלבד נקודה קטנה. כשהצייר ראה זה הוא כעס עליו, והעוזר אמר לו, זה רק נקודה קטנה, אמר לו, בציור זה נקודה, אבל בארמון עצמו יש כולה כקומה שלמה. הנמשל אומר, המגיד מדובנה, שאדם הוא עולם קטן, בתוכו מצוירים כל העולמות. על ידי דיבור קל, הוא פוגם בעולמות העליונים. שתזר מתי לחפש להרבות במצוות מעשים טובים, שהרי כל מעשה קטן בונה עולמות שלמים בשמיים. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפלא, תוכנות וגשמיות וכל טוב סדר.